הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93FM ו-92.8. יום ראשון היום קצת אחרי 10, ואנחנו שוב איתכם, כאן, בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב ליאל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. לצערנו שוב אנחנו נחשפים לאירועים אנטישמיים. דנמרק, יש לנו מאבטח יהודי הרוג, עוד שני פצועים, אנחנו אפילו לא יודעים עדיין את השמות, אבל אנחנו רוצים מכאן לשלוח את תנחומינו למשפחת ההרוג, ואיחולי רפואה שלמה לפצועים, ושבאמת נשמע אך ורק בשורות טובות. את הבוקר הזה אני רוצה לפתוח במשהו שכתבה חיה רוזן, היא כתבה אותו לאתר אש התורה, תחת הכותרת, התינוק המיוחד שלנו. ב-5:34 בבוקר, אמא שלי ילדה את הילד השביעי שלה, בן זכר. זה היה ב-10 בטבת. מכיוון שהתינוק נולד 5 שבועות לפני הזמן, לקחו אותו מיד כדי לבדוק שהוא בסדר. כשעברה 30 דקות, ועדיין לא אמרו להורים שלי מילה על התינוק, וגם לא הראו להם אותו, אבי פנה מודאג אל חדר התינוקות כדי לברר על התינוק החדש. אבי בקושי עשה את דרכו לחדרה של אמי. לתינוק שלנו, כך אמר, יש תסמונת דאון. ראש המחלקה הוביל את אבי אל יחידת טיפול נמרץ ילודים. הוא אמר לו שיש חשש רציני שהתינוק סובל מתסמונת דאון. הוא התחיל לתאר את כל הסימנים שעוררו אותם לחשוד באבחנה. אחרי כמה רגעים, אבי, המסוחרר, שאל איפה נמצא התינוק. כאן, אמר הרופא, והצביע על התינוק באינקובטור, לידם. הילד היה רזה. הוא שקל רק 2 קילוגרם. הוא לא הצליח לבסט את חום הגוף שלו. הוא לא יכל לאכול. הוא הוזן דרך צינורית הזנה שהוחדרה מאפו אל הקיבה. הוא היה מחובר למוניטור לב. הרופא הראה את הסימנים בזה אחר זה, האור הנוסף בעורף, הזרת המעוקלת, העיניים המלוכסנות, מבנה האף, אפיים ועוד. הוא אמר לאבי שהם די בטוחים בהבחנתם, אולם רק בדיקה של כרומוזומים תוכל לאשר אותה. יעברו כ3 שבועות עד לקבלת התשובה. אבי בקושי עשה את דרכו לחדרה של אמי. הוא התיישב לאט לאט ואמר לה, לתינוק שלנו יש תסמונת דאון. אתה צוחק, היא ענתה, כשהבאה המומה על פניה. אני לא הייתי מתבדח על נושא כזה. בינתיים התקשרתי מהבית כדי לברר מה שלום אמא והתינוק. ההורים שלנו חשבו שהכי טוב לא לספר לנו בטלפון. אבא אמר לי שהוא ידבר איתנו כשהוא יחזור הביתה. הוא נשמע עצוב, שבור. נכנסתי להיסטריה. אמא בסדר? שאלתי, כשהלב שלי משתולל בחזה. כן, אמא בסדר, הוא ענה. והתינוק, בקושי נשמתי, התינוק שלנו בסדר? כל מה שאבי הצליח לומר היה, אני אדבר איתך ועם שאר הילדים כשאגיע הביתה. במשך כל היום דמיינתי תינוק בלי אצבעות, או עם רגל אחת, או עם 4 ידיים. אבי חזר הביתה לקראת הערב. הוא היה חיוור ונראה מותש. הוא התיישב בכבדות על הקורסה, כל אחי התאספו סביבו. בתור הבת הבכורה, הייתי היחידה שחששה שמשהו לא בסדר. דבריו של אבי היו מדודים ושקולים. התינוק שלנו נולד עם משהו נדיר, הוא שונה, אבי גמגם. ברור שהוא לא ידע מה בדיוק לומר, או איך לומר את זה. לתינוק שלנו יש משהו שנקרא תסמונת דאון. הוא אמר לבסוף מתנשף. דממה עמדה בחדר. אחד מאחי התחיל לצעוק ולבכות שהוא לא רוצה אח מפגר. אבא שלי היה מאוד רגשי, ברור שגם הוא ירגיש כמוהו. העיניים שלי התמלאו בדמעות, אבל נראה לי שאלה היו דמעות הקלה. הכרתי ילדה עם תסמונת דאון, והיו לה 10 אצבעות, 2 ידיים, 2 רגליים, וחיוך רחב. אחר כך הגיעה תקופה קשה. התינוק נשאר בבית החולים במשך שבועיים. ההורים שלי עברו את כל תהליך האבל הנורמלי על התינוק, אשר לא הם חיכו. הם חוו את כל הרגשות הטבעיים של צער, פחד, כאב, דאגה, ייאוש, כן, גם כעס. בהתחלה הייתי חזקה בשבילם. סיפקתי מידע חיובי שמצאתי בספרים ועיתונים, וזקפתי סנטר לכל המשפחה. אחרי 3 שבועות, כאשר האנרגיה החיובית שלי נגמרה, ההורים שלי התחילו לקרוא יותר, ללמוד יותר, והתחילו להשלים, לקבל ולהאהוב. הם באמת היו שם בשבילי, כשגם אני עברתי את שלבי הקבלה. המשפחה שלנו מלאה יותר מאי פעם באהבה וחיים. מאז הימים הראשונים ההם, קרו המון דברים. המשפחה שלנו מלאה יותר מאי פעם באהבה וחיים. הבית שלנו מלא שמחה ואור וצחוק. אחי גורם לכולנו לחייך. כולנו אוהבים אותו מאוד. הוא עבר המון טיפולים רפואיים והוא עדיין מחייך. הוא הגיבור שלנו. הלבבות שלנו התרחבו והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא העמיק. כל אחד מהאחים שלי נהיה הרבה יותר סבלני, יותר נותן, יותר אוהב. כולנו למדנו לקבל יותר. אנחנו מעריכים בני אדם כמו שהם, אפילו אנשים שלא מתפקדים טוב כמונו בעולם הזה. אנחנו חוגגים כל ציון דרך. כל יום הוא נס. עולם שלם נפתח בפנינו, ועל כך אנחנו אסירי תודה לנצח. מתוך כל הדברים שקראתי, גיליתי שישנם פרסומים, ספרים ומקורות מידע רבים להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים. הייתי גדולה מספיק כדי לקרוא את החומרים האלה ולהפיק מהם תועלת. שמחתי בכל מאמר, בכל מכתב. אולם לא מצאתי שום דבר שיתאים עבור אחי הקטנים. בספרות הכללית מצאתי כמה ספרים שיועדו לאחים, אולם ממש שום דבר לא הודפס עבור ילדים שומרי מצוות. האם לא קיים אפילו ספר אחד שיספק מידע שיכול להקל בהרבה על ההשלמה הראשונית של האחים והמשפחה בכלל? אז התיישבתי לכתוב ספר שירגיע, יספק מידע, ילמד, יחזק וייתן השראה לאחים וגם להורים של הילדים המיוחדים האלה. אלוקים עזר לי. ציירת מעולה השקיעה חודשים רבים כדי ליצור ציורים אומנותיים וריאליסטיים. האנשים הנפלאים מההוצאה לאור של פלדהיים לקחו על עצמם את הפרויקט והספר יצא. הוא כולל 2 נספחים מפורטים, האחד נקרא מהי תסמונת דאון והוא מיועד לאחים היותר גדולים, הוא מספק מידע רחב על התסמונת. השני מיועד להורים. סקירה מקיפה של בעיות רפואיות נפוצות שקשורות לאנשים עם תסמונת דאון. את הספר הזה אני מקדישה לאחי הקטן, המאוד מיוחד. אני מקווה ומתפללת שהספר שלי יגיע לידיה של כל משפחה יהודית שהתברכה בתינוק עם תסמונת דאון. בעזרתו להביא את כל המשפחה לקבלה הרבה יותר פשוטה של התינוק החדש שלהם, עם הרבה פחות חששות ובגישה הרבה יותר חיובית. אז חי, אני מקווה שגם אנחנו נצליח יום אחד לראיין אותך על הספר המדהים הזה שכתבת, שהוא יצא באנגלית וראיתי שיש אותו גם בעברית, ואנחנו נשמח מאוד לראיין אותך ולשמוע ממך מקרוב עלייך, על האח המקסים הקטן שלך וגם על הספר. ואתם הורים יקרים, קבלו את הילדים שלכם כמו שהם, לא משנה אם הילד הוא הכי טוב בכיתה, ואולי הוא הכי חלש, ואולי יש לו קשיים, ואולי יש לו תסמונת דאון, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בכם כדי להיות הורים לילד המיוחד הזה, וכנראה שלא בכדי נבחרתם, כי רק לכם יש את היכולת הכל כך מופלאה הזאת לגדל את הילד המיוחד הזה.
ילד שלי אתה אור שמוביל את כל הדרך, אל תשכח את התום שבך, לנצח אהבה נותנת להבין משמעויות, להבין משמעויות של התחלה. אהבה נותנת להתחיל לבנות חלום, להתחיל לבנות חלום של הגשמה. אם תדע לאהוב, אהבה תבוא אליך, אל לכבה האור שבך, לנצח אהבה נותנת להבין משמעויות, להבין משמעויות של התחלה. אהבה נותנת להתחיל לבנות חלום, להתחיל לבנות חלום של הגשמה. את החיים המתמשכים ילד, קח אותם לאט, בוקר של מחר יגיע ותתחיל שוב מחדש. הבטחות שמתבטאות, אך שפה אחת גדולה, סעדך לשמיים, אתה לא לבד. תתחיל שוב מחדש, הבטחות שמתבטאות, אך שפה אחת גדולה, סעיניך לשמיים, אתה לא לבד. ילד שלי אתה אור שמוביל את כל הדרך, אל תשכח את התום שבך.
ילד שלי, אתה אור שמוביל את כל הדרך, והשיר הזה הוא של חיים ישראל, ותודה ליעל שכל פעם מוציאה לי, אני לא יודעת מאיפה, את השירים המדהימים האלה, עם התאמה כל כך מובנית לפתיח הזה, תודה ליעל. ומה היום בתוכניתנו? אז ראשית אנחנו כך מתקרבים לפורים, רעיונות למשלוחי מנות, לפורים הקרוב. נועה קנריק היא סטייליסטית בתחום המזון, והיא תיתן לנו כמה רעיונות. על אתר ויקיפדיה, אתם ודאי שמעתם, אבל מה בנוגע לויקי רפואה? פרופסור שלמה וינקלר, יושב ראש איגוד רופאי המשפחה, ידבר איתנו על האתר הזה, איזה מידע הוא מכיל, והאם באמת ניתן להשתמש בו כתחליף לייעוץ רפואי, ומה הסכנות הטמונות בעניין הזה. פסוריאזיס היא לא שם גנאי, על מחלת הפסוריאזיס, מהי הסטיגמה הכי נפוצה שיש לאנשים על המחלה. אנחנו נשוחח עם יונה קציר מנטקה, יושבת ראש אגודת הפסוריאזיס הישראלית, שהיא בעצמה מתמודדת עם מחלת הפסוריאזיס. בהמשך בשעה השנייה תהיה איתנו גברת רחל בולטון, מפתחת שיטת תעצומות, כלים לשינוי בחיים. וגם על תחרות משלוחי המנות של רדיו קול חי ושמרית, כל המארזים כבר חולקו, והיום אנחנו נשמע על התגובות של המאזינות שקיבלו לביתן את המארזים, ועל כך אנחנו נשוחח עם יעל איבר, מגישת התוכנית ניחוחות שבת והשופטת בתחרות משלוחי המנות. אז אם נדמה לכם שיש כאן כמה יעל איבר, לא, את הכל עושה אחת שקוראים לה יעל איבר. לקראת הבחירות הקרבות ובאות, רעיון אקטואלי במיוחד, אשת התקשורת ג'ודי ניר שלום מוזס, מנחה טלוויזיה, שדרנית רדיו עיתונאית, אשתו של השר סילבן שלום, גם היא תהיה איתנו, ואנחנו נשמע ממנה איך זה להיות אשתו של איש ציבור פוליטי, וגם על העשייה שלה בעצמה, היא גם יושבת ראש עמותת חום, ונשמע ממנה איך זה להיות נשואה לאיש ציבור פוליטי. מה היא חושבת על הבחירות הקרובות? כל זאת ועוד אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93.92.8. שלום ובוקר טוב לנועה קנריק, סטייליסטית בתחום המזון.
שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר אור, תודה רבה, ואת גורמת לי להתחיל לחשוב על פורים. חשבתי שעוד יש לנו קצת זמן, אבל הנה זה בא.
כל שנה, אני מרגישה שמישהו פשוט קיצר את השנה. כאילו, איך זה הגיוני שפורים ממש כאן עוד רגע?
כן, נכון, נכון, לגמרי. האמת ששנה שעברה יעל מזכירה לי, הייתה שנה מעוברת, אז השנה הזה באמת התקצר לנו בחודש.
אז כנראה... זה חג לא פשוט לאימהות ונשים, זה גם משלוחי מנות, וגם תחפושות, וגם סעודת חג.
לגמרי. אני אפילו אגלה לך בסוד, שמשום מה בתור ילדה, מאוד אהבתי את חג הפורים, לא יודעת למה, פחות, היום הרבה פחות, זה לא בסדר, כי זה חג כל כך שמח, אבל באמת, העול הזה של המשלוחי מנות, כל כך הרבה עשייה, שאת שוכחת לרגע לשמוח.
נכון.
אז בואי תעזרי לנו לשמוח.
השנה אני החלטתי להקדים את ההכנות, ואני ממליצה גם לך ולמאזינות.
כן.
והחלטתי, ממש החלטה, שאין מצב שאני שוב מלקטת ממתקים מהסופר, יומיים לפני החג, ואורדת אותם בכלים חסמים.
כן.
לא עוד.
כן.
את רוצה לקבל כמה רעיונות?
לגמרי, לגמרי.
ומרזים מדליקים ויפים ושווים?
כן, אולי זה קצת ירומם את ליבי לקראת לקראת החג.
זה באמת לא קשה. רק צריך להכין מראש, וזה ממש מפתיע את כולם, כי כל העניין הזה של האריזות נורא נורא חשוב בעיניי. אז ככה, הרעיון הראשון הוא משלוח שארוז בצנצנת. עכשיו, אני לא מפתיעה פה אף אחד, כי כבר בשנים האחרונות אנשים אורזים כל מיני דברים בצנצנות, וזה נורא נחמד, כי זה אסתטי וזה גם שימושי אחרי שמסיים לאכול. אבל השנה אני רוצה...
את מדברת על צנצנות גדולות כאלה של יחסון, נכון?
נכון, בדיוק, זכוכית.
כן.
ושקופות. אפילו גם שאר צבעוניות, אבל שיהיה כמה שיותר שקוף. השנה השדרוג שלי הוא כזה. אפשר לבחור את המנה שבא להכין. זה יכול להיות סלט מעניין עם רוטב, זה יכול להיות מוזלי, תוצרת בית, זה יכול להיות פנקקים, בראוניז, מה שבוחרים. מסדרים את המרכיבים של אותה המנה לפי צבעים בצנצנת. תחשבי שלמשל סלט, אז למטה את הגזר החתוך יפה, מעליו את החסה וכך הלאה. סוגרים, אורזים יפה בסרטים, חותמים בתגיות מודפסות, עוד רגע נדבר גם על התגיות, ולא לשכוח לכתוב את אופן ההכנה. זאת אומרת שמי שיקבל, למשל, את כל הפנקייק עם כל המרכיבים שלו בפנים ככה יפה, הוא צריך גם להבין איך הוא מכין את זה, ומה הוא צריך להוסיף לכל המשלוח מנות הזה.
זאת אומרת, הרכיבים של הפנקייק, אם זה קמח, אם זה שוקולד, אם זה לא משנה מה, ובתוך זה גם דף הוראות, איך מכינים.
בדיוק. זה יכול להיות חלק משלוח מנות, כי זה לא מהווה משלוח מנות שלם, אבל זה משהו מדליק ומקורי.
יפה, יפה. וקצת אחר, קצת אחר.
נכון, נכון, אמרתי, אני עושה פה טוויסט בשביל לשדרג את הרעיון הזה של משלוח מנות.
כן. יפה.
רעיון נוסף.
כן. אוי, נעלמת לנו.
לא משנה מה.
נעלמת לנו לרגע, כן, רעיון נוסף.
רעיון נוסף הוא לא משנה מה אנחנו אורזים, אבל אפשר לשים את זה בתוך קופסאות טייקאווי וסקיות אריזה מנייר חום. יש מארזים כאלה של טייקאווי שמקבלים במסעדות לבנות פשוטות.
כן.
הן נוחות לקיפול, אפשר למצוא אותן בכל מקום, בכל חנות של טעמית כלשהי, ואפשר לעשות כל מיני קישוטים וסרטים, ולקשט בצורה יפה. וגם זה לחתום כמובן עם איזושהי תגית יפה מודפסת, והיתרון הוא שאת השקיות האלה החומות של האריזות בה, של המסעדות, או את הקופסאות, אפשר למצוא בכל מקום, וזה נורא קל להרוז, ונורא זול.
וגם זול, כן. כן, נכון. אין פה הוצאה
משמעותית. הרעיון האחרון שלי להיום זה איזושהי קופסת פינוקים. זוכרת את העוגיות שלך? כחולה?
נועה, את חייבת לשפר מיקום כי את נעלמת לנו פתאום, אז בואי, הרעיון השלישי, עכשיו כן.
קופסת פינוקים, זוכרת את העוגיות חמאה שנמכרו פעם בקופסת פח כחולה?
נכון, שתמיד שמרנו אותה אפילו לדברים אחרים, כי...
אני הייתי שומרת אותה תמיד לכל התפירה שלי, כל הכלי תפירה.
רעיון, כן.
אז כל עוגיה שם עטופה בנפרד. משם לקחתי את ההשראה של הקופסת פינוקים הזו. אפשר להפיק קופסת פח או קופסאות צבעוניות שונות שיש בכל מקום, ולמלא בכל טוב. עכשיו, העניין הוא לשחק עם זה בפנים. למשל, יש מגשים מעץ לחלוקה של סכום בכל מיני מקומות, שאפשר בכל מקום, בכל חלוקה כזאת, לשים סוג אחר של עוגיה או סוג אחר של
איזשהו ממתק. שוקולד.
נכון. ואז גם יצר עושר של דברים יפים, וגם ארוז בצורה מאוד מאוד יפה.
מקורית, וגם הקופסה עצמה אחר כך יכולה להיות שימושית.
נכון, נכון.
יפה.
ולבסוף לבסוף, לאחרי שנבחרו כל המארזים ונאפו כל העוגיות ונארזו בשמחה כזאת גדולה, זה הזמן שבעיניי מורים לא חשוב להשקיע בקדיר.
נועה, את נעלמת לנו, נועה, משום מה?
אפשר להדפיס.
כן.
אפשר להדפיס במדפסת תגיות כאלה יפות, במדפסת הביתית, על הנייר הכי יבש שאפשר להכניס למדפסת, לקשור בסרטים צבעונים ולהעניק לאנשים שאנחנו אוהבים, וזהו.
ואולי באמת מה שהכי חשוב זה הכמה מילים שאנחנו נרשום שם.
נכון.
כן, הרבה יותר חשוב מהתוכן עצמו, כי עוגיות יש לכולם ושוקולד גם יש לכולם.
נכון.
אז באמת מה שחשוב זה קצת הלב שאנחנו מכניסים פנימה.
נכון, ושנהיה בשמחה, בשמחה ושמחה תמיד.
זה הכי חשוב, זה הכי חשוב. אז תודה רבה על הרעיונות שהם באמת מאוד ישימים, מאוד זמינים, מאוד ידידותיים לסביבה, לא משהו מסובך מדי, אלא קל ונוח ליישום. אז אני רוצה מאוד להודות לך, נועה קנריק, סטייליסטית בתחום המזון, על הרעיונות הנחמדים הללו.
להתראות, להתראות.
תודה, תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי, 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. שלום ובוקר טוב לפרופסור שלמה וינקלר, יושב ראש איגוד.
וינקר.
וינקר, אוקיי, טוב.
טעות שליחה, זה בסדר.
אוקיי, הנה כבר תיקנו את זה. ואתה יושב ראש איגוד רופאי המשפחה. ביקשנו לשוחח איתך על אתר ויקי רפואה. קודם כל, מהו האתר הזה, והכי חשוב, במה הוא שונה מגוגל למשל? אם אני נכנסת לגוגל ורושמת איזשהו שם של תרופה או מחלה או לא משנה מה, מה האתר הזה שונה?
האתר הזה שונה קודם כל בעצם העובדה שהוא קם על ידי איגוד מדעי. זאת אומרת, בגוגל שאת מחפשת, את יכולה להגיע לכל מיני אתרים טובים פחות, טובים יותר, מהימנים פחות, מהימנים יותר, את לא יודעת מי כתב שמה ומה האחריות על זה. זאת אומרת, כאן זה אתר של איגוד מדעי, של איגוד רופאי המשפחה, אנחנו אחראים על החומר שנכנס לשם.
אז מה המידע שמכילה האתר?
עכשיו, עוד הבדל שיש בינינו לבין הוויקיפדיה הרגילה היא, שבוויקיפדיה הרגילה כל אחד יכול לכתוב, וכאן אצלנו רק כותבים שאנחנו אישרנו להם, רק רופאים ואנשי צוות רפואי, שאנחנו אישרנו להם לכתוב, ואנחנו עברנו וערכנו ואישרנו את החומר.
זאת אומרת, מה שאומר שהמידע הוא רפואי מאוד אמין.
נכון. נכון מאוד. יתרון נוסף של האתר הוא שהוא בשפה העברית. היוזמה שלנו באה לתת מענה בשפה העברית. זאת אומרת, בניגוד לגוגל שאת לא יכול, מגיע בעברית או בשפות אחרות, אצלנו כל החומר הוא בשפה העברית.
בעברית. אז מה המידע שמכיל אתר ויקי רפואה? מה ניתן למצוא שם?
אז מה שניתן למצוא, אנחנו כמובן האתר כל הזמן בבנייה, ואנחנו כמעט כל יום מוסיפים ערכים נוספים. יש לנו היום מעל 2,500 ערכים כבר בתוכו, ומה שניתן למצוא זה מידע על מחלות שונות, מידע על תוצאות של בדיקות מעבדה, מידע על תרופות, בקיצור, כמעט כל דבר שקשור לרפואה שאת יכולה לעלות על הדעת, יכול להיות שנמצא, ויכול להיות שעדיין עוד לא אלינו, אבל מחלות נפוצות כמו למשל סכרת, כמו שומני אדם, מחלות לב, כל המידע נמצא כבר שם.
האם המידע הזה יכול להחליף ייעוץ רפואי אצל רופא? זאת אומרת, אפילו נושא של בדיקות, קיבלתי תוצאות של בדיקות, האם אני יכולה להיכנס לאתר הזה, ובעצם לקבל איזשהו הסבר מקיף מלא על הבדיקות שקיבלתי?
את יכולה לקבל הסבר. האתר בנוי ברמה כזאת שהוא מתאים גם לרופאים וגם לאנשי סגל רפואי. זאת אומרת, לא בטוח שתמיד אם אתם מישהו מהציבור רחב, תביני את כל מה שכתוב שם. מה שתוכלי לגברר, בדרך כלל מה שקורה עם בדיקות מעבדה זה נקודה מצוינת, כי הרבה פעמים את עושה את הבדיקות בבוקר, וכבר בערב או בלילה, את יכולה להיכנס לאתר של הקופה שבה...
ותור לרופא יש לך רק למחרת, או בעוד יומיים או שלושה.
אז את יכולה להיכנס כבר ולברר האם יש סיבה לדאגה, האם אין סיבה לדאגה, האם יש סיבה לדאגה גדולה או דאגה קטנה, אבל זה לא מחליף את הרופא שתצטרכי לדבר איתו למחרת בבוקר.
ואולי זה באמת המקום גם קצת לדבר על הסכנות שבאבחון עצמי. אנשים הרבה פעמים באמת נכנסים לאינטרנט, לאתר כזה או אחר, ומוצפים פתאום בחומרים ונכנסים להיסטריה.
נכון, אני אפילו ראיתי איזשהו סרטון באיזשהו מקום שאני לא זוכר, באחת מתוכניות הסאטירה, שההבחנה הייתה, הבחן את עצמו לדעת על ידי דוקטור גוגל. נכון. אנחנו רואים את זה אפילו אצל סטודנטים צעירים לרפואה, שנוטים לעשות לעצמו המבחנת יתר. אני אפילו לפני כמה שנים כתבתי על זה מאמר, שנקרא מחלת הסטודנט לרפואה. הסטודנט לומד בעצם בבוקר משהו,
ובערב מפתח לעצמו, אותו.
ומפתח כן. אותו כל כאב. ולכן, באמת, האבחון העצמי הזה, יכול מצד אחד ללכות באבחון יתר, מצד שני בתת אבחון. זאת אומרת, אנחנו גם לא רוצים שמישהו יקבל סימנים מרגיעים, מהמידע שהוא מוציא מהאינטרנט. אנחנו תמיד נרצה שהוא יגיע לרופא, ללבן איתו. זה טוב שהוא יגיע עם מידע מקדים, שקרה קצת על החומר, אבל לא להגיע להבחנות, לא להיות רגועים ולא להיות מודאגים ממה שקוראים באינטרנט.
אז מה בעצם, מעבר לנושא של באמת בדיקות, היכולת לקבל את התוצאות כבר בערב, מה בעצם המטרה של האתר הזה?
המטרה של האתר היא להיות אתר אינטרנט, שהוא מה שנקרא מפוקח, זאת אומרת, שהתוכן שלו הוא מהימן, שהתוכן מתעדכן ו... כל הזמן מתקנים אם יש טעויות או אם יש חידושים, ובעצם לבנות אתר תוכן מהימן רפואי בשפה העברית, נגיש לכולם, שאם מישהו רוצה לחפש בגוגל אין בעיה, אבל שיתחיל אצלנו, אם הוא מוצא את התשובה אצלנו, הוא יודע שיש לו תשובה מהימנה, במקום מהימן. כל הרעיון הוא לתת אמינות למידע, יש לנו באינטרנט מסתובב הרבה מאוד מידע שהוא לא נכון, או שהוא מטעה בכוונה, או שהוא עמדות אישיות של מישהו שכתב אותם, לאו דווקא על פי ביסוס של מאמרים, אלא שזאת איזושהי עמדה אישית של מישהו. והכוונה שלנו בבנייה של האתר הזה הייתה ליצור איזשהו בית לחומר המהימן לכולם.
ולמרות מהימנות החומר, אתה אומר, עדיין זה לא מחליף רופא.
זה לא מחליף רופא, אבל אנחנו רואים שבאמת יש לנו המון כניסות לאתר, יש לנו מעל 10,000 כניסות ביום, מעל 300,000 כניסות בחודש, זאת אומרת, ככל שיכנסו אליו יותר אנשים, בעצם כשתחפשי בגוגל בחיפוש אקראי, התשובות, הערכים שלנו יעלו למקום יותר גבוה.
כן.
וזה נותן גם תוקף וגם מהימנות יותר חזקה, וגם עלייה בשימוש בו, יכולה לאתר לנו אם יש במקרה איזושהי טעות, להעביר אותה לידיעתנו ונתקן אותה.
כן, האמת שאנחנו כולנו הפכנו להיות צרכנים של גוגל או של אינטרנט, או של... גם אני היום עם הרופאה רושמת איזושהי תרופה שהיא קצת פחות מוכרת לי, אני מיד מקלידה את שם התרופה, ואת רוצה לקרוא ולראות, או למה מוקציפן, למה לא אוגמנטין, מתי זה, מתי... אנחנו הופכים להיות...
זה מצוין, כן. נכון. אגב, באתר שלנו יש לנו גם חיבור למשרד הבריאות, למאגר התרופות הלאומי, כך שיש לנו משהו שנקרא ויקי תרופות, שהוא אתר בת של הוויקי רפואה, שיש בו מידע מעודכן על כל התרופות. בהחלט חולים צריכים לקרוא את התרופות שהם מקבלים, זה בסדר גמור.
כן. טוב, יפה. אז אנחנו נתחיל באמת, שלא נצטרך שכולם יהיו בריאים, אבל אם מתעורר צורך, ואם יש איזשהו חשש או חרדה, אפשר לקרוא את החומר, וכמובן לגשת אחר כך גם לביקור אצל רופא. תודה רבה, פרופסור שלמה וינקר, יושב ראש איגוד רופאי המשפחה. תודה רבה על הדברים האלה.
תודה רבה, והמשך האזנה נעימה לכולם.
תודה, תודה. שלום ליונה קציר מנטקה, יושבת ראש אגודת הפסוריאזיס הישראלית. אני ביטאתי נכון את שם משפחתך?
מנטקה,
אוקיי. יונה קציר מנטקה, יושבת ראש אגודת הפסוריאזיס הישראלית, המתמודדת בעצמה, את בעצמך מתמודדת עם מחלת הפסוריאזיס, ואני ראיתי שהשבוע, השבוע שעבר, יצאתם בקמפיין ברוח הבחירות לכנסת. אז אולי קודם כל מילה על הקמפיין.
הקמפיין פשוט לקחנו טרמפ על כל המודעות של המפלגות עם האותיות שלהם, אז אנחנו לקחנו את הקמפיין בכן ולא, ומפלגת הכן אומרת כן אפשר לעבוד איתנו, כן אפשר להיות במחיצתנו.
לא זה לא מדבק.
לא זה לא מדבק, כן אנחנו יכולים להיות בבריכה איתך, לא בחרנו בזה, לא אנחנו לא אוהבים את הסטיגמה שיש עלינו.
יפה. אז ראשית בכמה מילים, למרות שאנחנו דיברנו על זה כבר, אבל את יודעת, כך שוב לסבר את האוזן, מה עם מחלת הפסוריאזיס? איך היא מתבטאת? איך היא בעצם מתבטאת?
מחלת הפסוריאזיס זה מחלת אור, שחשוב לנו להדגיש שהיא לא מחלה מדבקת. זה התרבות של תאי אור. היא בעיקר יושבת על מפרקים, לא בעיקר, זה לא נכון, היא מתחילה במפרקים, כאילו במרפקים, בברכיים, בשלבים מאוחרים יותר, זה נורא תלוי בהתפרצויות, כי אני למשל קיבלתי את זה בברכיים, ואחר כך קצת באזור הפנים, לאט לאט זה התפשט, יש כל מיני חומרות של המחלה הזאת.
היא משפיעה על חיי היום יום, היא מקשה?
קודם כל היא משפיעה כן, כי פעמיים בשנה אנחנו נאלצים לעזוב את מקום העבודה, את חיי המשפחה, את החיים החברתיים, וללכת טיפולים בים המלח. והיא מקשה כי אנשים מסתכלים עלינו, נועצים עיניים, שואלים שאלות, מתרחקים מאיתנו, לא פעם זה פוגע בזוגיות. לא קל לחיות.
לא קל. כן.
אבל מתמודדים.
יש תרופה לפסוריאזיס?
תראי, יש היום בכמה שנים האחרונות נכנסו תרופות ביולוגיות שמאוד מקלות על חולים שהם במצב קשה. אבל לצערנו, בגלל עלויות התרופות, קופות החולים, עד שהן נותנות את התרופות לחולים, אתה צריך לעבור ולהיקשל בסוג טיפול אחד ובעוד סוג טיפול אחד, ורק אז, אם אתה במצב קשה, נותנים לך את התרופות הביולוגיות.
האם זה נכון לומר שיש השפעה של לחץ וסטרס על התפרצות המחלה?
בעיקרון כן, כי זו מחלה פסיכוסומטית, אז כל סטרס שעובר עלינו יכול להחמיר את המצב.
בואי, המאזינים שלנו שומעים אותך עכשיו, והייתי שמחה באמת שתעבירי באופן מאוד ברור איזשהו מסר, אתם הרי יוצאים עכשיו בקמפיין, מה הכי הכי חשוב לכם שהציבור ידע? הרי מי שחולה בפסוריאזיס כנראה כבר מכיר את דרכי הטיפול, מכיר את ים המלח, מכיר את התרופות, עוד משחה, פחות משחה, הם כנראה יודעים. יש להם גם מאיפה לקחת את המידע הזה, אבל באמת לאנשים שמסביב, לאנשים שפחות מכירים, פחות יודעים, שאולי קצת נרתעים אפילו, בואי תגידי להם מילה.
קודם כל חשוב לי שגם כאלה שיודעים, ידעו שקיימת אגודה לחולי פסוריאזיס, וזה חשוב לנו שהחולים יצטרפו ויהיו חברים באגודה שלנו, כי ככל שיש לנו יותר חברים, יש לנו יותר כוח וסמכות, מול קופות החולים, מול משרד הבריאות, מול בתי המלונות. חשוב לנו את הכוח של החברים. חשוב לנו שאנשים ידעו שבקיץ אנחנו עושים קייטנה לילדים חולי פסוריאזיס מגיל 8 עד גיל 18. וכמה שלאדם מבוגר קשה להתמודד עם מחלות, לילדים עוד יותר קשה להתמודד עם מחלות. אני הייתי נורא רוצה ברשותך למסור גם את מספר הטלפון שלנו.
בבקשה, בהחלט.
שזה 03-624-7611, וחשוב לי לומר לקהל הציבור שלא חולה בפסוריאזיס, שיבינו שפסוריאזיס זה לא מחלה מדבקת, לא צריך להירתע מאיתנו, לא צריך לתת לנו לחיות עם סטיגמה לא נעימה, אנחנו כאחד האדם, ואנחנו רוצים שככה יתייחסו אלינו.
כן, אני גם יודעת שיש חולי פסוריאזיס שלא ניגשים לטיפול או לתמיכה בגלל הבושה.
תראי, זו כבר בעיה אישית של כל בן אדם, איך הוא מתמודד עם בעיות שיש לו. לכן אני קוראת לאותם אנשים שמתביישים במה שיש להם, לבוא ולחבור ולהיות איתנו בעמותה שלנו. מקבלים חיזוקים, אתה נפגש עם עוד חולים, אתה רואה שהשד הוא לא נורא כל כך, ובסך הכל אף אחד לא בחר להיות חולה.
בהחלט.
אז לא צריך לחשוש מזה, ללכת עם ראש למעלה, עם ראש מורם, לא בחרנו להיות חולים בשום מחלה, ובטח לא במחלת הפסוריאזיס.
כן. טוב, אז בואי באמת נקווה שהציבור יפנים ויבין שבאמת, א', שזאת לא מחלה מדבקת, וזה בעצם אחד הדברים הכי הכי חשובים, לא מדבק לא במגע, לא במגבות, לא, בשום דרך,
בשום דבר. פסוריאזיס היא לא מחלה מדבקת, וזה חשוב לנו מאוד שידעו את זה, ולא יחששו להיות איתנו בבריכה, לא יחששו להיות איתנו בים, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, אפילו בסופר, אם אתה רואה אנשים שהם קצת מתרחקים ממך בגלל שיש לך פסוריאזיס. שיבינו שפסוריאזיס זה לא מחלה מדבקת, ובשום מגע לא נצליח להדביק אותם, גם אם נורא נרצה.
כן. אז טוב, קודם כל יונה קציר מנתק, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה ועל הרעיון הזה, ועל הפתיחות שבה את גם משתפת, מאוד מאוד חשוב, ואם הצלחנו לשנות אפילו למישהו אחד, ככה קצת את החשיבה, אז כבר עשינו משהו, ונקווה שנצליח לשנות הרבה יותר. אני מודה לך על הדברים האלה.
תודה רבה, יום טוב.
אני צר ללא בית, הסרת מעלי קורת גג, דג ללא מים מחפש אותך ולשב מר כמו יין לחוד קארי בסורק אף מזיל מים אני אפילו לא נרתע ברחתי ממך עד אליי ולא מצאתי כלום ברחתי ממך עוד לא מעז לדפוק סתיו בעיניים אני מתהלך כנבא על מצריות של קיים מחפש אותך ולשב בשדה בינתיים אתה מחופש לפשוטם בלי גלימה, בלי שמיים אל מסתתר נעלם ברחתי ממך עד אליי ולא
אנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין משפחתי. תודה ליאל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. בשעה הבאה תהיה איתנו גברת רחל בולטון, מפתחת שיטת תעצומות, כלים לשינוי בחיים. גם על תחרות משלוחי המנות של רדיו קול חי ושמרית. כל המארזים כבר חולקו, והיום נשמע על התגובות של המאזינות שקיבלו לביתן את המארזים. יעל איבר, מגישת התוכנית ניחוחות שבת והשופטת בתחרות משלוחי המנות, תהיה איתנו כאן, ואיתה אנחנו נוכל לשמוע את המאזינות. זינותה שלנו, וגם לקראת הבחירות הקרבות והבאות, רעיון אקטואלי במיוחד עם אשת התקשורת ג'ודי ניר שלום מוזס, פרסומות חדשות, מיד לאחר מכן שעה שנייה, יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. אל איבר, עורכת ומפיקה מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליינפסטג כאן מאחורי המיקרופון, ובשעה הזו מיד תהיה איתנו הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. גם על תחרות משלוחי המנות של רדיו קול חי ושמרית תהיה איתנו כאן יעל איבר, מגישת התוכנית ניחוחות שבת והשופטת בתחרות משלוחי המנות. אשת התקשורת ג'ודי ניר שלום מוזס, מנחת טלוויזיה, שדרנית רדיו ועיתונאית, ואשתו של השר סילבן שלום, ואיתה אנחנו נשוחח לקראת הבחירות הקרבות והבאות. נשמע ממנה איך זה להיות אשתו של איש ציבור פוליטי, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן. ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים.
שלום ובוקר מבורך ושבוע בריא, שמח.
כן, ברכנו את חודש אדר, כן, שבאמת תהיה לנו הרבה שמחה והרבה סיבות לשמוח.
הרבה ניסים והרבה שמחות.
כן, בעזרת השם, אמן.
יופי, היום נדבר על המוכנות שלנו בעצם לשינוי. אחד מהדברים שכשאנחנו בוחרים או מעוניינות לעשות שינוי, אנחנו בעצם צריכות להסכים לתהליך. אני תמיד אומרת, כמו בדיאטה, הרי מה בסך הכל אנחנו רוצות? אנחנו רוצות להגיע ליעד, להוריד את המשקל העודף, ולהחזיק שם. אבל להחזיק בלי תהליך אני רוצה. אני רוצה שזה יקרה, אחת פעמי אני נורא אתאמץ, אני אסגור את הפה לחצי שנה, אני ארד את ה-30 קילו, ה-20 קילו, ה-10 קילו העוטפים, ואני אשאר שם. אינני מוכנה להקל שבעצם שינוי, בדומה לדיאטה, זה משהו לכל החיים. שזהו תהליך. שזה לא, זה לא תוצאה, זה לא משהו שאני אגיע. במילה ההליך יש בעצם הלך, זה להלך כל הזמן. זה כל הזמן במצב שבעצם אני לא יכולה לחוות את התוצאה, אני יכולה רק לחוות שזה בתהליך. מתי קשה לנו מאוד לחוות תהליכים? נגיד, לקחנו שיחה מאוד מאוד רצינית עם אחד מהילדים. עמדנו אותם על טעותם, או על אופן התנהגות בלתי עולם, או על משהו שאנחנו חושבות שזה לא נכון לחיים שלהם. או אמרנו לילדה מתבגרת שהיא לא יכולה להמשיך לאכול שוקולד כי זה מצמיח לפצעים. או אמרנו לבן בוגר שהוא לא יכול להמשיך לקחת הלוואות כי הוא לא יעמוד בזה. ובעצם ציפינו שהשיחה הזאת תקטע את הבעיה. והבעיה בזה תסתיים, כי שוחחנו על כך. והתשובה היא לא. השיחה הזאת היא חלק בתוך תהליך. האם אני מוכנה שכאשר אני מנהלת בקשה, או מעמידה את המקום שלי, או את ההסתכלות שלי, או את החוויה שלי, כלפי נושא בתוך המשפחה או בתוך הבית. האם אני מוכנה להבין שמהרגע לרגע לא יחול שינוי, גם אם בשעה הקרובה יעשו משהו כמו הבנתי, ועדיין לא כמו הבנתם, יהיה חזרה למקום המוכר הקודם, מבני המשפחה, הם לא באמת רובוטים, הם לא באמת אנשים שיסמנים כאלה, שגם יסמן יכול לטעות, שאין להם אישיות משל עצמם, וההתפתחות שלה, של הבקשה שלי היא לא חוויה מתוכם. באותו רגע שאני אומרת, מבקשת משהו, וכל בני הבית מבינים שעכשיו צריכים לעזור לי, ונכנסים לפסח עוד מעט, ואני לא אוכל לבד, ואני עובדת נורא קשה, וכולם מהנהנים בראש, ונראה לי שזהו, אני סידרתי את העניינים, עכשיו אני אגיע לפסח כשהכל כבר מאחורי, הרי שוחחתי על הכל, הרי הסברתי לבן שלי שאסור לו לקחת הלוואות, אין לו מאיפה להחזיר, ואחר כך אנחנו נערכים לחסות לו את המינוסים, ואנחנו לא יכולים להמשיך, ואנחנו חתכנו את זה בדיבור וחשבנו שזהו. הנה, הבנו, דיברנו, עכשיו זה סגור, יותר אין מה לדון על הנושא. לא, לא כך פני הדברים. תהליך זה אומר שהבן אדם הזה מבין את זה מאוד לאט, והוא מבין את זה תוך כדי הליכה. זאת אומרת שהוא מבין או מפנים, וזה לא שאת נאלצת לחזור על זה סתם כל יום. זה כמו בכל יום להגיד מודה אני עוד ברכות השחר. אבל כבר אמרנו, אבל עדיין בכל יום התעוררנו ליום מחדש, אז לא בכל יום ננהל את אותו סוג שיחה, אבל האם נסכים לזה שלוקח לבן אדם השני, והוא אפילו אם הוא מאוד אוהב ומעריך אותנו, כמו אחד מילדינו, כמו אחד מההורים שלנו, עדיין התהליך הוא הליך בעצם של ככה עד שהדברים מופנמים, ולפעמים הם מופנמים בחלק מהדברים. זאת אומרת שבעצם הרבה אכזבות שלנו הם הרצון שלנו לתוצאה. תוצאה זה אומר השגתי את מה שרציתי ועכשיו נקסט. אני יכול להוריד את זה משולחן העבודה. לא. לפעמים הקדוש ברוך הוא, או לעתים הקדוש ברוך הוא מעוניין שאנחנו לא נוריד את זה משולחן העבודה. העבודה היא לא רק של האדם שאיתו אנחנו מדברים, היא גם שלנו. העבודה היא גם שלנו, וחלק מהסיבה שאני רוצה להוריד נושא מהשולחן, ולסמן וי ולהגיד שפתרתי את זה, כי באמת אני לא רוצה להתעמת עם הנושא, או להיפגש עם הנושא, או לדון עם הנושא, או לכאוב את הנושא. אני רוצה לחשוב שהנושא מאחוריי. והנושא לא מאחוריי. והנושא לא מאחוריי עם ילד שלי צריך עזרה שלי, וכבר נתתי וכבר הסברתי וכבר אמרתי, ועכשיו אני עוד פעם נמצאת באותו מקום. סימן שהנושא לא סגור. סימן שיש לי שם עבודה, לא רק לא. ולכן לא להתייאש מתהליך. כשאתה מסתכל על התהליך, אני חושבת שכל החיים שלי אני מתמודדת עם דיאטות, בגלל שהקדוש ברוך הוא יכל לתת לי להיות רזה, זה קטן עליו. אלא מה שבעצם הקדוש ברוך הוא עושה, הוא אומר לי, אני בעצם מאפשר לך בכל פעם מחדש להיכנס ולחוות את החוסר אונים שלך מול האכילה. ובעצם בכל פעם, רק לחשוב איזה שיעור וניסיון זה, כי אוכל זה הדבר הכי, הכי זמין והכי נחוץ גם לאדם כאילו. אז בכל פעם כשיש לי שיעור, ואני בעצם נמצאת בחוויה שאחד מבני הבית שלי עושה משהו שאני לא אוהבת או לא רוצה, וכבר שוחחתי על זה, מה הבעיה? למה אני נפגעת? כי אני כבר שוחחתי על זה. ואם? נכון, שוחחתי, ואם שוחחתי, מה זה אומר? שזה השיחה שלי עזרה לבן אדם ממול, ובאותו רגע הוא יכול להפסיק, אז למה אני לא יכולה להפסיק לאכול דברים מיותרים אם אני כל כך מבינה נהדר ואפילו יכולה לכתוב ספר בדיאטות? כי גם כאן זאת הפנמה בתהליך, וגם כאן אני נדרשת לתהליך. בואו נהיה בחמלה לתהליכים לבני הבית. בואו, הרבה פעמים שאני שומעת אכזבה מהורים כאן שיושבים, או מבעל, או מאישה, אבל אני מנסה להזכיר לעצמי וגם להם, הם לא באמת שוב חזרו לסורם, הם בתהליך. זה, תהליך זה לא אומר שאופ גמרנו וזה נגמר ועשינו והנה אנחנו נעדרים ומושלמים, עושים תנועה אחת או רצון אחד או תשובה אחת או הרהור אחד וכבר הכל מאחורינו. לא, תהליך זה סטפ בי סטפ, צעד אחר צעד, עוד סנטימטר, עוד מילימטר, לפעמים זה שתי צעדים קדימה, צעד אחורה, ותמיד זה מאוד מעניין, אנחנו הולכים ככה, אנחנו הולכים כאשר רגל אחת מאחורה. זה אומר שתמיד אנחנו עדיין הולכים למוכר ולנוחות, למרות שזה לא תמיד מקדם אותנו, אבל זהו דרכנו, ולכן דרושה הרבה חמלה בתהליך, הרבה הקשבה והסכמה להבין שני דברים, שהאדם ממולנו איננו יכול להלך בקצב שלנו לפעמים, או איננו יכול להלך בקצב הדמיוני שלי, והאדם ממולי הוא גם בא בעצם לתת לי שיעור בתוך התהליך הזה. הוא בא לבקש דרך ההתנהגות שלו, אני מתבקשת להלך בדרך אחרת עם עצמי ועם הנושא שבו אני מטפלת. ולא חשוב איזה נושא. ולקחתי, אני רוצה לשתף, שסיפרה לי אמא, שיש לה ילד שמשתמש בשקר הרבה בשיחה שלו.
בין כמה הילד?
וכבר עשו איתו שיחות רציניות.
בין כמה הילד?
אמור היה להבין את זה. והילד ממשיך לשקר. ושאלתי אותה, האם יש הפרש בכמויות השקר? היא לא ידעה לענות, היא חושבת שהוא משקר פחות. אז אמרתי, האם את יכולה לראות שהוא בתהליך ולעודד אותו ולהגיד לו איזה נפלא, אני שמה לב שעכשיו אתה משתמש בכלי הזה הרבה פחות, סימן שאתה מוצא חיזוקים במקומות אחרים בנפשך. האם אנחנו מבינות שכאשר אנחנו מוכנות לראות את ההתקדמות בתהליך, התהליך הופך להיות אחר, ואם אנחנו רוצות תוצאות טוטליות בתהליך, אנחנו בעצם מכריזות על ייאוש עוד מתחילת הדרך.
כן.
אז אני מברכת את כולנו שנזכה להיות בתהליך של החיים, מתוך הבנה וקבלה, ולדעת שהקדוש ברוך הוא יש לו אורך רוח וסבלנות, וגם אנחנו צריכות ללמוד את זה, להכיל ולקבל את התהליכים ואת השני צעדים קדימה וצעד אחורה לעתים, את הקצב של השני, את הפחדים של השני להלך יותר מהר, אם זה מה שנדרש. ויהי רצון שנזכה ללכת רק בדרכים טובות ולעשות טוב.
אמן ואמן, ולהבין באמת ששינוי זה לא זבנג וגמרנו ואין נוסחאות קסם, אלא שינוי זה תהליך, לפעמים תהליך של כל החיים.
נכון.
תודה רבה רבה, תודה.
גברת רחל בולטון.
תודה רבה לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברדיו כל חי, בתוכנית עניין משפחתי. שלום, בוקר טוב לאל איבר, מגישת התוכנית ניחוחות שבת, והשופטת בתחרות משלוחי המנות.
סליחה, אני מבקשת, כשהם מקבילים את פניי, זה דפיקה של זה, בית המשפט, השופטת, לא?
השופטת. איפה הפטיש הזה של בית המשפט?
אני מחכה.
כן, שמישהו ירים את הכפפה ויביא לכאן פטיש.
כן, אנחנו נדבר עם המפיקה של התוכנית, אולי תכף תרוץ.
איפה היא? אני לא רואה שם אף אחד,
אז ככה, יש לנו תחרות של משלוחי מנות, ומי שככה הספיק לשמוע עכשיו במקבץ פרסומות, אל תתקשרו, אין למה, סליחה. אבל מחילה מהמאזינות, חילקנו את כל המארזים.
וואו.
כן.
וואו. ושהייתה הענות מדהימה.
חבל על הזמן.
כולם רוצות להשתתף, כולם.
כן, כן. ואיתנו על הקו כבר שתי מאזינות, שהן השגרירות שלנו. אז אני רוצה, קודם כל, אני גם אחר כך אספר לך קצת על
התחרות עצמה.
גם על התחרות וגם על איך זה היה לחלק. אני גם לקחתי חלק בחלוקה. תכף אני אספר לך. אז אנחנו נאמר שלום ובוקר טוב לפרלי.
היי, בוקר טוב.
מה נשמע?
טוב, תודה.
אז איך זה...
אני יכולה לסברית ככה, ברקע של המדבק, ובכלל. נשמע טוב, טוב.
איזה כיף, איזה כיף.
זה יותר מדי טוב.
כן. תגידי, אז את ככה בעצם בחרת להיות השגרירה שלנו. הספקת כבר להעביר את המארזים לחברות?
בוודאי, זה ההתלהבות.
אז בואי תספרי לנו איך הייתה התגובה שלך למארז.
הייתי פשוט עמומה, זאת הייתה חוויה מיוחדת, באמת, אני קוראת לזה חווייתית.
מה היה במארז?
מה יש שם שכל כך מלהיב?
ספרי מה במארז, שרחל תדע על מה מדובר.
קודם כל עוד מחוץ למארז חיכו לי קוביות של שמרית, ארוזות, וככה הזכירו לי את ניחוחות בית אימא.
אוה, אוה.
וכן, ועשתו לי ממש, עשתו לי את זה.
ומה היה בפנים בתוך הערכה?
בתוך הערכה היו מסודרות ככה בשיא הסטייל, ארבע קופסאות מדהימות שבהן היו קרמים וכל מיני חומרי גלם מאוד יפים, וגולת הכותרת הייתה כמובן תבנית מדהימה של חברת הרכוסי, ולידה נצבע גם כן עוד איזשהו מארז מיוחד של כפיות מיוחדות ליתית רטבים ולקישוט.
איזה כיף.
אני לא הכרתי את המוצר הזה עד שלא ראיתי.
גם אני לא הכרתי את זה.
הייתי במסעדות ובקייטרינגים ככה ליסטים, ולא הבנתי
איך הם עושים את זה.
איך הם עושים את זה, ופשוט עכשיו ראיתי את זה מול העיניים.
מקסים. תגידי, כבר יש לך רעיון למה תכיני לנו? בתחרות?
כבר הערב, בעברת השם, שולחת לך את התמונות.
טוב, אני מחכה.
וואו,
אני
וואו.
מחכה.
ביום חמישי אנחנו עשינו פשוט מסיבה משפחתית, וכולנו היינו שותפים מקוביה אחת של שמרית. פחות עשרה תוצאות מדהימות של דברים שלך, מה תצטרכי לבחור.
יפה, יפה. אז אני מבינה,
מדהים.
אז אני מבינה שתוסח עכשיו חזרות למשלוחי מנות בעצם. יפה. טוב, אז פרלי, אנחנו נשתמע. תודה רבה שהשתתפת איתנו, משתתפת איתנו בפרויקט. ולכי תדעי, אנחנו נחכה למתכונים. אולי את תהיה זוכה בפרס.
נקווה.
בסדר גמור. עכשיו, יש לנו עוד מאזינה על הקו? אוקיי,
הייתה מאזינה,
בסדר גמור. אז אנחנו, אני רציתי
פשוט אולי כמה מילים בדיוק על התחרות, מי שעדיין לא נחשף ולא יודע.
אנחנו, מה שרציתי לספר זה כמובן שאנחנו לקחנו חלק כל הרדיו ככה השתתף בחלוקה, אז אני גם לקחתי חלק בחלוקה, נסעתי בעול, כן, וזה חוויה. כל פעם שאני פוגשת מאזינות, או מדברת איתם בטלפון, אז התגובות הן מאוד מחממות את הלב, אז זה כיף גם לראות את המאזינות מתלהבות בפועל, כמו שכרגע היה לנו באמת עם פרלי, שסיפרה שהיא קיבלה את המארז והתלהבה, אז אני יכולה לספר שקודם כל באמת המאזינות התלהבו, ומה, טרחת והגעת עד אלינו, וזה יופי.
זה פתאום לפגוש אותם גם במתחם הביתי שלהם.
נכון. כן. אז הם גם לא ציפו שאני אבוא, אז זה היה ככה מפתיע. וגם, את יודעת, הבנות ככה כבר, באותו יום שסיימנו את החלוקה, כבר קיבלתי את המתכון הראשון.
וואו, איזה זריזות,
את לא מבינה, את לא מבינה, ומתוך מה שאני כבר הספקתי לראות, לא ראיתי הכל, אני כל פעם מקבלת עוד מיילים ועוד מיילים, הם שולחות תמונות של תוך כדי העשייה, וקודם כל זה עושה חשק בגדול, ביג טיים, לעבוד עם שמרים ולהכין, ואני גם היה לי ביום שישי האחרון שיעור בקונדיטוריה, בנושא של שמרים, קרנץ, את לא מבינה, תוצאות מדהימות, 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 אין, אני אמרתי, די, אני חייבת להיכנס גם כן למטבח ולעשות בעצמי ממש, כאילו, את יודעת, בלימודים זה אחרת, עושים ביחד וזה, זה לא בדיוק לבד.
אבל זה עושה חשק.
אבל וואי, את לא מבינה, זה תוצאות מדהימות, מדהימות, מדהימות.
אז יודעת מה, פעם שמעתי ממישהי שאמרה, שאם את רוצה למכור את הדירה שלך ולא כל כך הולך לך,
וואלה.
תאפי עוגת, כשבאים לראות את הבית,
נכון.
תאפי עוגת שמרים, הם פשוט יתמסתלו מהריח ויקנו את הדירה בלי לדעת על מה ולמה.
הם יחשבו אבל שכל פעם יהיה את הריח הזה. בפנים, כן. אז באמת, אני חושבת שבאמת אפייה עם שמרים זה משהו פנטסטי.
חוויה.
אני חושבת שתהיה לי בעיה, אבל להכריע. אני אולי אעזר בך, נראה מה נעשה.
לא, אני אצלי כולם טעימים, כולם טובים, כולם...
לא, זהו, שלא טועמים הפעם, לא טועמים הפעם, רק רואים...
זאת אומרת, זה רק המראה.
זה המראה, את רואה את התמונות של העשייה, אז גם מתרשמים מזה, המתכון... כמובן התמונות יעלו באתר והתעדכנו וכל המתכונים, אז גם אתם המאזינות תוכלו לקבל לפחות 48 רעיונות למשלוחי המנות שלכם, אז זה בכלל כיף ונחמד, וכמו שאמרנו יהיה פרס לזוכה הגדולה.
ולמה באמת כדאי להתאמץ ולזכות?
אז חלק אמרו לי, את יודעת שרק לקבל את המארז היה שווה.
כבר היה שווה, וואו. איזה יופי,
ושזה כאילו ספורט וזה וכאלה, וכמובן יש חופשה זוגית לסוף שבוע בבית מלון בירושלים, אז זה בכלל כדאי. כן, וגם אנחנו הצלחנו להשיג עבור אותה שגרירה שהביאה את השתי חברות שלה ולא צלחה לזכות, גם היא תקבל מאיתנו איזשהו צ'ופר קטן נוסף.
פרס ניחומים.
על העניין הזה, כן, כן.
ועצם העשייה, ועצם זה שפתאום יש חשק לאפות ולעשות, מתוך מין תחושה כזאת של שמחה, מבחינתי זה הפרס הכי גדול.
נכון, וכמובן, את יודעת, אנחנו נלווה את התחרות הזאת של כל חי ושמרית, ככה לקראת הפורים, אנחנו גם נעלה את המתמודדות, לשמוע קצת את הרעיונות, איך הם חשבו, איך היה העבודה עם השמרים, יש הרבה פחד ומיתוסים סביב העניין הזה של שמרים, זה נורא נורא מפחיד ומלחיץ, אז נשמע את המתמודדות שלנו, נראה אם באמת זה היה כל כך קשה, אני בטוחה שזה היה...
ואיך הן התגברו על הפחד, איך הן צלחו את המשימה.
תראי, לפי התמונות שאני מקבלת, לא היה שום פחד, והן אדירות הבנות האלה.
מדהים.
אז באמת נאחל להם בהצלחה גדולה.
לגמרי.
וגם שיהיה פורים שמח.
בטח, הכי חשוב, שכל החודש הזה יהיה, בכלל שיהיה תמיד שמח, אבל חודש אדר זה חודש שמח במיוחד, וברכנו את החודש.
זה מתחיל.
כן, אז הנה, זה כבר מתחיל.
את יודעת, זה כבר מתחיל, כי בשבת הקרובה יש לי יום הולדת.
וואו, וואו. ליאל יש יום היום, יום הולדת.
כן, כן. אז לא היום,
אז בכלל זאת סיבה.
כן, אז בכלל סיבה, כן.
כן, סיבה למסיבה.
נכון.
טוב.
אתם מוזמנים לשלוח לי מתנות, יעל, שטרודל, 93, סתם.
הירקון 8, בני ברק, רדיו כל חי.
זה בסדר, סתם לא.
כן, האמת שבדיוק פתחתי כאן את המסך של האינטרנט שלנו, ומישהי כאן כותבת לנו הודעה, היא כותבת, רחל, את כל כך צודקת, יעל איבר, יש רק אחת, אבל אחת יחידה ומיוחדת במינה, עובדת קשה כמעט בכל שעות היממה, פשוט אין עליה יום נפלא, גם בחרוזים.
תני לי לנחש מי זאת, הני. אני צודקת?
וואי, איך ידעת?
אני.
איך ידעת?
לא, כי האמת שאת המשלוח לביתה, אני עשיתי. אז אולי בגלל זה.
האמת שהיא גם נתנה לי איזה... האמת שהיא תמיד מפרגנת, והיא תמיד... היא אחת המאזינות...
היא נתנה לי גם הוגיות על הדרך.
אז בכלל, אז בכלל. הני, כל הכבוד, ותודה לך שאת כזאת מאזינה מסורה, ולא מפספסת, ותמיד מפרגנת. את יודעת, זה לא מובן מאליו.
נכון.
לא מובן מאליו. אז אני מפרגנת להני. איזה כיף שהיית אצלה. פעם הבאה תקרי גם לי.
בסדר גמור.
תודה רבה. יעל איבר, ושיהיה יום הולדת שמח.
תודה.
וואו, הרבה הרבה בשורות טובות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. פרסומות. מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. שלום ובוקר טוב לאשת התקשורת ג'ודי שלום ניר מוזס, מנחה טלוויזיה, שדרנית רדיו, עיתונאית, ואשתו של השר סילבן שלום.
בוקר טוב.
שכחתי משהו בדרך, בקרדיט, יושבת ראש גם עמותת חום. ובטח יש עוד מלא מלא דברים. והם לחמישה, שזה הכי חשוב.
שזה הדבר הכי חשוב.
הכי חשוב. יפה.
האמת שכן.
יפה.
זו המהות שלנו בסוף. שלי בכל מקרה.
שלך, ובטח גם בציבור המאזינים שלנו, את יודעת, קודם כל זה אימא, קודם כל זה הקריירה של הבית, ואחר כך יתר הדברים שבחוץ. תגידי, ג'ודי, לאיזה מהטייטלים את מתחברת יותר? אשת תקשורת, שדרנית רדיו, עיתונאית וכולי וכולי, או אשתו של השר סילבן שלום?
ברור שאשת תקשורת, כיוון ש... אני חושבת שכל אדם צריך קודם כל להגשים את עצמו, ולהיות מחובר לדברים האישיים שלו, והבן זוג שמצטרף אליך בהמשך החיים, הוא גם חלק ממך, אבל קודם כל אתה צריך שיהיה לך את האני של עצמך. ובעיניי, אני ענקתי תקשורת מגיל אפס, ואני קודם כל אשק תקשורת, לפי דעתי.
כן.
זה לא מוריד מזה שאני אשתו של סילבן, אבל אני חושבת שקודם כל,
להפך, אולי
אישית,
כן, אולי זה אפילו מוסיף, כי את באה עם כל האג'נדה שלך לשם, ואני בטוחה שיש לך גם הרבה מה להוסיף שם.
תראי, אני, יש לי יותר מדי מה להוסיף שם לפעמים, ויכול גם קצת להיות דוחב של בעלי במקרה שלי, כיוון שאני אדם מאוד דעתני, אני מאוד מאוד פעילה ברשתות החברתיות, בעיקר בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם, ואני הרבה פעמים מביאה דעות שהן אינן עולות בקנה אחד עם דעותיו של בעלי ואנשים סביבו, וזה יותר לפעמים בעיה, אבל בדרך כלל אני משתדלת להתנהג יפה.
ואז מסכימים שלא מסכימים, וזה גם בסדר.
נכון, תראי, זה לא תמיד עובר חלק, הרבה פעמים הוא מתרגז אליי, בעיקר שאני נהגתי בעבר, למשל, לתקוף ספרים, ואז הוא אמר לי, תחשבי שאת הולכת לרשת, את עובדת בערוץ 2, ואני תוקפת את הבוסים שלך, או קולגות שלך, אנשים שאני צריך לשבת איתם בישיבות ממשלה, אני פותח רדיו, כל ציוט שלך בטוויטר הופך להיות כותרת, ואז זה לא נעים.
מצד שני,
אני לא הייתי רוצה שאשתו של שר אחר תתקוף אותי.
מצד שני, אנשים יודעים שאת אומרת את האמת. את אומרת, את מאוד אמיתית, את אומרת את האמת, ויכול להיות שבמקום הזה אולי זה נסלח.
אני חושבת שאנשים עם השנים למדו להכיר אותי, ולהבין שא' כל מה שאני אומרת הוא אחרי מחשבה, למרות שלפעמים זה נראה שאני ספונטנית, ואומרת או כותבת דברים, או מתבדדת בצורות מסוימות שהן נראות ספונטניות מדי, אבל כל מה שאני אומרת כמעט הוא אחרי מחשבה, ואחרי בחינה של הדברים. וכן, אני, בוא נאמר שאני יותר מתאפקת מאשר משתפכת. אבל אם בעלי לא היה שר בממשלה, אז כמובן שהיה לי יותר קל, ולא היה סיכוי לאולקוס. אז תדעת, חייבים להתאפק.
אז זהו, ענית לי פה על שאלה, רציתי לשאול אותך אם לא בא לך לפעמים קצת לחזור, האמת אנונימיות זה לא הולך איתך ביחד, כי את לא יכולה להיות אנונימית, אבל לפעמים באמת המקום שבו אנחנו נמצאים פתאום מגביל אותנו, ואז את אומרת מי צריך את זה בכלל. ומצד שני, העשייה הכל כך מבורכת של בעלך, אז יש כאן איזשהו קונפליקט.
תראי, אני חושבת שאם לבעלי, עם כל העשייה הענקית שלו, ועם כל הקבלות שלו, ועם כל הרצינות שלו, ועם כל הדברים המדהימים שהוא עשה לטובת עם ישראל, באמת, הוא היה קצת מייחצן אותם, כמו שאני יודעת ייחצן, ומוציא אותם החוצה, ומבין שהשיווק בעולם ההפוך והדפוק שלנו היום, השיווק יותר חשוב מהמהות ומהעשייה, אז הוא כבר מזמן היה ראש ממשלה. אבל בעלי הוא נגד גימיקים, הוא בן אדם מאוד רציני ועמוק, ועובד קשה מבוקר עד לילה, ואני לא חושבת שאני אוכל לשנות אותו. ומה שקורה בעולם של היום, אני לא יודעת איך זה כל כך אצל הדתיים, חרדים, אני חושבת שזה בכל מקום בעצם.
אולי באמת זה המקום להזכיר, אני בטוחה שכולם יודעים, אבל שבעצם סילבן הוא גם שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, הוא גם השר לפיתוח הנגב והגליל, הוא חבר כנסת מטעם הליכוד, ואני בטוחה שיש כאן עוד רשימה ארוכה.
רגע, הוא גם השר לענייני פעילות אזורית, הוא אחראי על כל הפעילות הכלכלית עם הפלסטינאים. יש לו שלושה, הוא שר אחד עם שלוש משרות בעצם.
וואו.
כן, ועובד...
והכל בשקט, והכל מאחורי הקלעים, בלי לעשות הרבה רוח וצלצולים.
נכון, זאת הבעיה הבסיסית שלו, אם את שואלת אותי, כיוון שהוא, תראי, הוריד את מחירי המים.
ואף אחד לא מדבר על זה.
כן, את מחירי החשמל, מחירי המים, הקים אוניברסיטה בצפת, פקולטה לרפואה בצפת, הוא כפרים של תיירים בדרום, את יודעת, הוא עושה המון, והוא גם מאוד מסורתי. הרבה יותר מחובר לדת, חלק ממנו. הוא תמיד אומר לי שאצל הספרדים זה כולם מסורתיים.
הדת זה ב-DNA, נכון. הדת זה ב-DNA.
ואצלנו זה או שאנחנו חרדים כמוכם, או שאנחנו חילונים לגמרי. אז על זה יש מדי פעם מחלוקות בבית, אבל...
בסוף, בסוף את נשמעת שאת מעריצה אותו, ואת יודעת בדיוק מי יש לך שם בבית, ותעשייה כל כך מבורכת שלו, אז זה מקסים אליי. תגידי, מי את חושבת ינצח בבחירות הקרובות? אני לא יכולה להימנע מהשאלה הזאת.
אני אגיד לך, אני חושבת שבין הליכוד לבין המחנה הציוני, אני חושבת שיהיה סוג של שוויון בסוף, אבל אני לא רואה שום קונסטלציה ש... הרצוג יוכל להקים ממשלה. אני חושבת שהגוש הימני שילך גם עם החרדים ועם הדתיים ועם שעס ועם כולם, למרות שאפשר לדעת עד הסוף, יקים את הממשלה ובנט וכל החבורה הזאת. אין ספק שהגוש הימני בכל הקונסטלציות הוא גדול יותר ומשמעותי יותר. אבל את יודעת, אפשר לדעת, יש עוד חודש ו... מי יודע מה יהיה פה בחודש? כל שנייה יש פה איזה ספין חדש.
אנחנו הרי פה מומחים, לא יכולים להשתעמם אפילו לא רגע. תגידי, יש...
יש רק משפט אחד שנורא מפריע לי בכל מערכת הבחירות הזאת. הליבוי והשנאה ההדדים. כי אני כל הזמן מנסה להזכיר גם בטוויטר, שעל שנאת חינם נחרב בית המקדש. ומאוד מאוד, ואני באמת פונה דרכך גם לכל האנשים שמתעסקים בקמפיינים של המפלגות, אנחנו בסך הכל עם אחד, אנחנו יהודים, אנחנו אחים, והשנאה הזאת שאנחנו דרך מערכת הבחירות אחד לשני חווים, היא דבר מאוד מאוד הרסני, מאוד בעייתי, וכדאי לשים לב אליו, כי זה יכול להראות לנו את כל העם.
לגמרי, שדעתי. לגמרי. הנה, כי אפילו קיבלנו ממך שיעור מוסר, על שנאת חינם נחרב בית המקדש.
פשוט...
כן, כן, לא, מסכימה איתך לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אנחנו כולנו יהודים, את יודעת, שמאל, ימין, ליכוד, עבודה, חרדים, חילונים, אנחנו כולנו פה יהודים.
עם אחד, כולנו אחים, כולנו עם אחד.
נכון, ואם לא נסתדר, זה לא יקרה, זה לא ילך.
כן.
זה יחרף פה הכל.
הפעם הבאה שאני מראיינת אותך, יש סיכוי שזה יהיה, שאני אראיין אותך בתור אשת ראש הממשלה?
כן, תשמעי, זה לא החלטות שלי, זה החלטות של ה... של סטיב, ברגע שהוא החליט שהוא רוצה להתמודד לרשות הממשלה.
את מאחוריו.
ובקונסטלציה של הפריימריז, בליכוד של המתפקדים, יהיה לו סיכוי. אני שם, אני מתייצבת.
טוב.
כמו כל אישה טובה מאחורי בעלי.
וואלה.
והוא גם מאחורי דרך אגב.
כן, אין ספק. ג'ודי, שלום ניר מוזס, תודה רבה על הדברים האלה, למדנו משהו.
תודה רבה לך.
תודה. תודה רבה גם לך.
בדושת
שלום לך,
אני אחותך
המלכה. ברור, ברור, איזו שאלה.
ביי.
תודה רבה. תודה רבה ליאל איבר, עורכת ומפיקה לאישי פופובסקי על הביצוע הטכני נרחל קליין פסטר. אנחנו נשוב ונשמע, ובעזרת השם, ביום רביעי קצת אחרי 10, ועד אז, המשך הזנה הרבה לרדיו כל חי.